ללמוד את הלכה לשון חורבן בניין הרל של קידושי הגדות או נצח ישראל, זה אותו דבר, שני מקומות. לדעתי זה, זה פשוט לפספס את כל, כל הדברים, כל הרעיון. המהר"ל מסביר את הסיפור של הקמצא ובר קמצא. רגע, אני צריך קודם כל להגיד ברוכים הבאים. אני אגיד לכם, חלק מהפנים כאן מוכרות לי שכבר מתגעגע לראות אותם. אז זה, אני צריך להגיד ברוכים הבאים. הסיפור של קמצא ובר קמצא הוא מטמיע, כי זה מבואה במהר"ל, אף על פי שהוא שואל את הדברים בצורה קצת שונה ממה שאני אציג לכם. כשאדם ניגש לגמרא ועושה חורבן בית המקדש בגלל שאיזה שני יהודים רבו, זה מה שהיה שם, וגם מריבה של בית שני יהודים, המקדש בדיוק ככה היה בגלל שני יהודים. לא רק זה, כולם יודעים, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, נכון? הזמינו את... הוא הזמין את קמצא, הביאו לו את בר קמצא. זאת אומרת, קמצא לא היה, ועד היום כולם יודעים שהקמצא או בר קמצא חרו בירושלים. אבל הוא אפילו לא היה בסעודה. כלומר, גם הוא לא הגיע לסעודה, וגם כולם יודעים שבגללו נקרבה ירושלים. מה זה?
זה לא פסד במינים אבל, לא?
מה?
לא פסד במינים שעל ההבדל, אם אומרים ככה או ככה.
כן, אבל כולם יודעים שהקמצא ובר קמצא חרו בירושלים. אבל האמת היא שהמהר"ל אומר את הדברים כפשוטה, אבל הקמצא ובר קמצא חרו בירושלים. בגלל ש... אומר המהר"ל שמה שהגמרא מלמדת אותנו כאן, זה לא שהיה איזשהו מקרה מסוים רק. אז זו הייתה אווירה בירושלים. זו הייתה מציאות של ירושלים. אומר המהר"ל אפילו יותר מזה, השמות קמצא ובר קמצא, זאת אומרת שהיה מדובר כתוב רומז את זה, זה רמז שהיו כתות. הקמצא ובר קמצא חרו בירושלים. למה? אתה חבר של קמצא, אז אתה תהיה שונא של בר קמצא. אתה שונא של קמצא, אז בר קמצא יהיה חבר שלך, וכן הפוך. כלומר, קמצא ובר קמצא חרו בירושלים זה נכון. המציאות הזאת לא ההבדל בשם. אלא קמצא ובר קמצא חרו בירושלים, המציאות הזאת שבא לידי ביטוי בקמצא ובר קמצא, זו הייתה הסיבה לחורבן ירושלים. עכשיו, במקרה המעשי, אז היה כאן גם בקמצא ובר קמצא, היה גם סיפור מעשי בזה, שדווקא בשניהם שזה הגיע בסופו של דבר לחורבן ירושלים. אבל היסוד הוא, המציאות שהייתה של שנאה ומריבות בין בני אדם, על זה חרו בירושלים. כפי שאנחנו נראה, יש כאן עוד איזושהי נקודה שאנחנו נצטרך לעמוד עליה. הסיפור באמת קמצא ובר קמצא הוא סיפור נוראי. אדם מבקש, אתה לא מזיק כלום, אתה אפילו תרוויח, רק אל תבייש אותי. והוא אומר, לא, אני הולך לבייש אותי. ולא רק שומע לו ללכת, הוא לקח אותו ביודעי ורוקמי, והוציא אותו. אז באמת סיפור נוראי. אבל התגובה של בר קמצא היא מדהימה. הוא לא מתייחס בכלל להרוג אברה, שאגב אנחנו יודעים מי זה. הוא לא מתייחס בדברים שלו להרוג אברה. אמר, אוי, ואויבתי רבונה ולא מחו בשמה מני קניך אלו. ואני חושב שכל בן תורה צריך ללמוד את הגמרא הזה. מכיוון שישבו שם תלמידי חכמים ושתקו, שמע מן דניחא. אז הם אומרים, לא, מה שקורה המשך זה לא קשור לאוגברה. זה הוג מרבונו, שרבונו שאנחנו לא יודעים מי זה, אבל זה בזמן בית המקדש, זה מדובר תנאים. עכשיו זה מפחיד. מה פשט בזה? למה באמת שותקו? אז מה שאני הולך להגיד עכשיו זה כתוב במרשה. אילולי שהמרשה היא אומרת, זה היה אסור להגיד את זה. אבל זה מרשה. ואם זה מרשה, אז אולי אנחנו חייבים להגיד את זה. אומר מרשה, איגלה מימה מה שלא ניחום מפני שלא היה בידם למחות. רק הבעיה היא שאם לא היה בידם למחות, אז מה הכעס הדבר? אז למה כועסים? אז למה בא קמצא כועס? ולכן התירוץ נחוק, אבל הוא יותר נוח. יש תירוץ, הסבר שני, הסבר שני הרבה פחות מסתבר בגמרא, אבל הרבה פחות נוח לנו להגיד אותו. ואפשר שעשו כן כי החנופה היא שגברה באותו הדבר. בדעית בעשר. כלומר, רבנן ראו ויכלו למחות ושתקו. למה? מה, אנחנו נביא כאן בעל הבית שהזמינו אותנו לסעודה? ולכן זאת הייתה הסיבה שכל הסיפור שקם שוב. כפי שאני אומר, אילולא שזה היה מרשה, מה פתאום שתדבר ככה על תנאים? בכלל, מה פתאום שתדבר על יהודים שאנחנו לא מכירים אותם? לא מקובל. בבקשה, יש כאן מקום. אבל המרשה אומר, בבקשה, בואו כנסו קדימה, יש כאן מקום פה. וזה דבר מפחיד, אבל זה מה שאומר המרשה, זאת אומרת שהמרשה אומר שנכון, זה לא נוח, וזה מפחיד להגיד, אבל זה באמת יותר הסתבר בפשט הגמרא, כי אחרת למה כועס עליהם? כלומר, הוא הולך לאכול בכל זה במלכה מתוך טעות שהוא כועס על רבנן ולא על ההוא גבר בכלל. על רבנן ורבנן בכלל לא אשמים? זה באמת סיפור, זה קשה. אז אפשר להגיד את זה, לא שאי אפשר. אומר מה שיש עוד דרך שהיא לא נעימה לנו. אפשר. שבדור הזה הייתה חנופה. ואנחנו נמשיך את הסדר של הגמרא בזה. ונחזור לנקודה הזאת בהמשך. אז על איכול באו קוצה במלכה, אז על אמר לי לקיסר, אמרנו בחיודאי, אמר לי מיימר, אמר לי שבני קורבנה, כולם מכירים את זה, חזי פה בבקשה, יש כאן מקום קדימה, בבקשה בואו תנס, בסדר? עם מקרב, תשלח קורבן, תראה מי שלי יקריב. אז השדה בידי עד לטילטה, בעד ידקעד ישדה במומה בנים שפתיים, ואמר לי ידודים שבעי, דוחתי דלדיד הנבי מומה, לדיד ולאב מומה. הגמרא הזאת היא מדהימה. מה כל כך קשה? שילכו, יגידו לקיסר, יש כאן מום, אנחנו נקריב משלך, אנחנו נשלם את זה. נקריב לכבודך, עגלת טירטה, ועגל ועיר וכבש, הכל משולש. נעשה יותר, מה זה הבעיה בשביל זה צריך להחליף את בית המקדש? שיבוא לקיסר ויגידו מה. וכאן אני עובר לדברי המערל. והמערל מסביר את זה בצורה נפלאה. אומר המערל, מה זה מרדכי יהודאי? אז לא יקריבו קורבן, כן יקריבו קורבן. מה המרד כאן? אומר המערל, המרד הוא הרבה יותר עמוק. המרד הוא, אתה לעולם לא תשתלט על עם ישראל, כי עם ישראל אומר שהם יותר טובים ממך. הם אומרים שהם קדושים ואתה חומרים. ולכן, אתה לעולם, לעולם לא תוכל להשתלט עליהם. וזה מרדכי יהודאי. ובמה זה מתגלה מרדכי יהודאי, במה זה מתגלה שהם אומרים שהם יותר והם פחות, ואיפה זה מתגלה? אומר המערב שדוקין שבעין ניף שבשפתיים, אנחנו יודעים שהעיניים, הפה, זה האיברים העוסקים אצלנו קצת ברוחני, דיבור, עיני העדה, זה האיברים שמתייחסים אצלנו למציאות רוחנית. בהם מום, זה מום, אצלנו. אצל אומות העולם זה לא מום. אצל אומות העולם, זה שהעין לא ראה, או הפה לא מדבר, לא נורא, העיקר שלא יהיה מחוסר עבר. זה פשט מרדכי יהודאי. מרדכי יהודאי פירושו של דבר, היהודים רואים את עצמם שהם יותר מוצלחים ממך, הם יותר גדולים ממך, אתה חומרי והם מוחליים. איך אברהם אבינו אומר לנערים, שבו לכם פה עם החמור, אתם עם הדומה לחמור. זה נשאר ככה. שעם ישראל ככה מסתכל עליך. אז יכול להיות שאתה שולט עליהם עכשיו, אבל היהודים כל הזמן במרד נגדך. הם לא מרגישים שאתה שולט עליהם. ככה מסביר מהר"ל. מה? מה אני אעשה שהוא אמר טוב? זה נכון, מה אני אעשה? זה היה כתרוב. יש בדברי חמודות, עומד ליום טוב, זה עתוד ליום טוב על הראש, בפרק שני של ביצה. הוא מדבר שם עניין של אישון בשבת. אישון ביום טוב, סליחה. שתיית תותים, כך הוא קורא לזה, לא ידעו להגיד להשם. שתיית תותים. זה לשתות טבק. הכוונה היא להשם. אז הוא אומר, בדן שם, זה התוספות יום טוב, אומר שאסור להשם. בתחילה פרק שני, אם אני זוכר נכון, בתחילה פרק שני, אומר שם, אבא, בי שאני יודע, שיש כל מיני היתרים על פי שס ויצרה, גם ליצרה יש שס, מה אני יכול לעשות? לפעמים יש עמדים נכונים, מה אני אעשה? אבל הוא צדק. אני רוצה שנמשיך מהנקודה הזאת הלאה. כי היא באמת מזעזעת. לא שבקמצא צדק. זה נקודה בסדר. זה עסק עם בקמצא. אבל האמת שבקושי יש לנו עסק, לא עם קמצא, לא בקמצא, אפילו לא, בוודאי לא עם אור גפר, שהם בעצם עשו את כל העסק הזה. מה שמזעזע כאן יותר, שמשתמשים בקדושת ישראל, כדי להביא לחורבן בית המקדש. זה מה שאומרים לקיסר. תחריב להם את בית המקדש, כי כל זמן שבית המקדש קיים, אז הם רואים את עצמם כקדושים, אז מרדכי יהודה. אז השלטון היחיד שאתה תוכל להשיג, הוא רק אם תחריב את קדושת ישראל. עכשיו זה את אחד הדברים הנוראים כאן בתוך הסוגיה, שהדברים כל הזמן נאספים הפוכים, וזה חלק מהפרשייה הזאת של חורבן, של אגדות החורבן. הכל מתהפך. עושים חתונה, חורבן. עושים, מתכוננים לחתן וכלה, תרנגולת, חורבן. עושים חופה, חורבן. לכן גם בחתונות רגילים להגיד, להזכיר את ירושלים, את החורבן של ירושלים. בגלל שכל החורבן של ירושלים היה בשמחות. איך זה באמת קורה? שבזמן של שמחה צריך להוציא השלימים, מזה נובע חורבן. חורבן ירושלים, חורבן ביתר, חורבן תורמלכה. בגלל שהשמחה צריכה לבוא ביד עם השלמות. אבל אם יש כאן שנאה, אז השמחה הזו מה עושה? ולכן כל הזמן יש כאן היפוך של דברים, מי שלומד את האגדת של החורבן. רואה שוב ושוב איך הדברים מתהפכים. כל הזמן יש היפוך. אז זה נכון, אני פעם במוצאי תשעה באב, עמדתי על יד רבבון, בזמן קידוש לבנה. פעם אחת עמדתי על ידו והוצאתי מהכיס שלי, אני לא יודעת אם זה היה טלפון סלולרי או משהו, והיה לי שם קידוש לבנה. אז פתחתי לקידוש לבנה, זה כל כך הצחיק אותו, שמתפללים מטלפון, זה היה נראה לו כזה משונה. אבל פעם אחת עמדתי על ידו ופתאום באמצע קידוש לבנה, הוא אמר לי, יש לי שאלה. למה אומרים את אותו פסוק ישר והפוך? טיפו להם את הרפך ובידון זרחה ידמוקה, ואין שלוש פעמים ואח. והם יעזרו את זרחה, גדול פחד עליהם טיפו. למה אומרים את הפסוקים ישר והפוך? הוא היה ברבנות הראשית, היה שם איזה פרשייה שם, משהו, איזה נושא, תמיד היה, איזה נושא. אז אמרתי, לא יודע, אני אסביר לך. אומרים את זה ישר בשביל אלה שבאים לפנים, אומרים את זה הפוך בשביל אלה שבאים מאחורי הדעת. אבל זה נכון, אבי שיקר ברור, זה קלאסי, זה קלאסי בשביל הבבום, שומרת זה בקדש. אבל הנכון הוא שזה חלק מהמושג של החורבן, הכל מתהפך. קדושת ישראל נהפך להיות סיבה לחורבן. האמת היא שקדושת ישראל הייתה צריכה להיות סיבה הפוכה גם אצל הגויים. הגמרא אומרת שאם הגויים היו יודעים מה מעריכים מכנסת ישראל, אבל בימי בית המקדש. אבל יותר מזה, יותר מהנקודה הזאת, הרי אנחנו כולנו אמונים על זה, למדנו, גדלנו על זה, שלעם ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש לנו שני יהודים בעולם. יהוד אחד להיות גוי קדוש, אבל יהוד אחד להיות ממלכת כהנים, עור החולים. אז זה היה צריך להיות הדבר הכי טוב בעולם שיש עם ישראל, הגויים היו צריכים לשמוח. יוסף אורות, ישראל לתחייתו, בפרק הראשון, ישראל מספרים קהילות השם. אז הרב מדבר שם פרק עמוד שלם, שהמלאם ישראל מספר קהילות השם, קהילות השם, וזה נותן תקווה לגויים. זה נותן את התקווה לגויים שבסופו של דבר יהיה העולם מתוקן לתקן עולם במלכות שבה. זה נותן תקווה לגויים. ואגב, שוב אני מייצר בסבריים, אני רוצה שתבינו משהו, כי כל המודות והטרנדים שהם באים מארצות הברית כנראה מגיעים גם לארץ באיזשהו שלב. אני רוצה שתבינו, אתם יודעים מה הדגל של הרפורמים היום בארצות הברית? לתקן עולם, מתוך עלינו לשבח. To heal the world. זה אנגלית, אתם משהו לא יודע. To heal the world. להביא תשופה לעולם. והם במקום הצד הרוחני של תקן עולם במלכות שלהם, לא מסכים לי למלכות שלהם, לתקן עולם, הם מכניסים לזה את כל התיקונים החברתיים. ולכן הרפורמים בכל דעימה הם השמאלנים ביותר, הליברליים ביותר, כי צריך לרפא את העולם. ותראו מה שעשו מתפיסה כל כך מדהימה לתקן עולם במלכות שדי, איך יפתו אותו. יצא עכשיו ספר של יהודי אמריקאי שהוא כותב על ההפגות הזה שיש בתוך התפיסות, בתפיסה הזאת. אבל אני חוזר לענייננו. איך יכול להיות שקדושת ישראל, שזה צריך להיות היסוד של בניין בית המקדש, ואפילו הגויים צריכים לשמוח בזה? מה קורה? שוב, זה ההיפוך הנורא הזה. קדושת ישראל גורם לחורבן בית המקדש. קדושת ישראל זה סיבה שהגויים שונאים את עם ישראל. זה הכל הפוך. אבל כאן בגמרא, זו שאלה נפלאה שצריך לשאול אותה. אבל כאן בגמרא זה מאוד מובן. למה הכל מתאבך עם קדושת ישראל? כי איפה הכל התחיל? שהוא גב והביזה את בר קמצא. כל המצוות שבין אדם לחברו מבוססים בעם ישראל על קדושת ישראל. לא רק על החברה שצריך להסתדר ואת אותך החברה. מצוות שבין אדם לחברו בעם ישראל, הבסיס שלו זה בגלל קדושת ישראל. ולמה אסור, אומר חפץ חיים, למה אסור לדבר לשון הרע על יהודי? כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול שמדברים רעות על בן שלו. כך אומר חפץ חיים. ולכן לא תלך להכיר בעמך, על גויים זה לא נורא, זה בעיה בפני עצמה. אבל השנאה, הכעס, העונשים הנוראים של שמיעת הלשון, זה בגלל קדושת ישראל. זה היסוד של העבירות של בן אדם לחברו. ומכיוון שזלזלו בקדושת ישראל, הוא גברא, ואולי גם רבונן נתנו לזה יד רחמנא ליצלן, על ידי שראו את העוול ושתקו, זה בדיוק עונש מידה כנגד מידה. לכן קדושת ישראל מהווה חלק לא מסיפור ההצלה, מסיפור החובה. זה מה שאני הצלחתי להביא מתוך. המראה מדבר רק אומר את המושג של קדושת ישראל, שהתבוננתי בדברים, זה מזעזע. ממשיכה הגמרא ואומרת, סבר רבונן לקרובי משום שלום מלכות. אמר לו, הפסחר בן אב קודש יאמרו בעלי מומים קרבים לגבי מזבח. סבר למקטלה, ולא לייזה ולימה. אמר לו, הפסחר יאמרו מתים כמו בקוד של ירד. לא, ויכוח הלכתי. יש פיקוח נפש. מה רב שחי רוצה? זה כמעט אי אפשר להבין. איך טועים בדבר כזה? הרי פיקוח נפש נוחה את כל התורה כולה. איך טועים בהלכות כאלה שרב שחי טועה בזה? למה באמת פיקוח נפש נוחה את כל התורה כולה? יש רש"י בסנהדרין. נכון? אז מה לומדים? אומר רש"י בסנהדרין, יומא, יקרה היא נפש של אחת בישראל מכל התורה כולה. כלומר, מה דוחה את כל התורה כולה? קדושת ישראל. ולכן, כשטועים מקדושת ישראל, רואים שיהודים מבוזה ולא אומרים מילה, אז טועים גם בדין פיקוח נפש. פשוט מאוד. זה ממש סדר מופואה בגמרא. איך זה קורה? זה הבעיה לי. אומרת הגמרא, כאן בא אחד המשפטים גם כן, מכוח כל המשפטים המזעזיים, אז יש לנו כאן עוד איזה משפט, שאם רק לא קוראים אותו, אלא מתבוננים בו, הוא באמת מזעזע. אומר רבי יוחנן, התנותו של רב זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו וביתנו מארצנו. נו, אם אני דיברתי על ההיפוך של יוצרות, זה לא היפוך. התנותו של רב זכריה בן אבקולס, רגע, אני חייב להסביר למה זה ענבה, איפה יש כאן ענבה. אז יש כאן פירוש של המערץ חיות, נראה שהוא אומר בשם הדבר, אני לא בטוח, אבל יש פירוש של המערץ חיות. המערץ חיות אומר, אולי תדעיק אותו מסכן, שכבר אנחנו נוצאים, תדעיק אותו מסכן, אנחנו נשאיר כביון על זה, יהיה כביון, כולה, רש"י אומר, מה זה, כאן קדימה, בבקשה, בוא, תעשו קדימה, יש לה מקום. רש"י אומר, תנותו של רבי בן זכריה זה הסבלנות שלו. היה סבלן, כלומר זה לא מתייחס לשאלה הראשונה אולי להקריב כי משום מה לשלום מלכות, כי זה לא שייך לסבלנות אלא סבו למקטלי ורב זכריה בן אבקולס אמר יום ומומים בעלי מומים מתים מום בקודש ויראה על זה אומר רב יוחנן ונתנותו אז לכן לדעת רש"י הסבלנות של רב זכריה בן אבקולס זה אותו רשע זה היה רק, זה רק לגבי הסובר למקטל. אבל רואים כאן. ונמשיך הלאה. תחזור אולי לסבלנות עוד מעט, אבל נמשיך הלאה. המערץ חיות אומר, רב שחייה בן אבקולס היה גדול, אגב במדרש מופיע סיפור של רב שחייה בן אבקולס אחר. אבל אני אנחנו הולכים לפי הבא. ומערץ חיות אומר שרב שחייה בן אבקולס היה הגדול ביותר שם. אז אף אחד לא רצה לחלוק עליו. אז אם האחרים, הוא היה נותן לאחרים לדבר קודם, הוא היה שומע את הדעות השונות, אז יכול להיות שהוא היה משתכנע. אבל הוא היה נער, אז הוא אמר, אני הקטן שבחבורה. אתם מכירים את הביטוי הזה כשאנשים אומרים, אני הקטן שבחבורה. שני דברים, כשאדם אומר שהוא קטן שבחבורה, ויותר גבוה כשהוא אומר שהוא עושה לשם שמיים, תברכו. מניסיון. אני קטן שבחבורה, לא יודע, קטן גדול. זה מה שרב שחריה אמר, אני קטן שבחבורה. אז מי אני, מה אני? אז אני אגיד ראשון. אחרי שהוא אמר, אבל אני לא רוצה לחלוק עליו.
מה זה סבור המנן להגיד
רבן? היה הספרה כזאת, אבל לא יודע, כשעמדו לדין...
לא דיברו שם
ביניהם? יכול להיות, כשעמדו לדין, שהיה דיברו ספרות. זה לא קורה, זה מעניין, לא, אולי נעשה כך, אולי כך, היו כל מיני שאלות, יכול להיות שיש כאן איזה משהו. אבל כנראה, בדיון ההלכתי, זה לא הגיע, רק שחרי אמר. זה פירוש, אפשר אולי להסביר בצורה אחרת. פחות, זה פחות מטריד אותי איך היה הציור בדיון. מה שמטריד אותי יותר, זה אמבנטנותו של רב שחריה. תגיד שזה סבלנות. ורבותיי צריכים להיות סבלנים. ורבותיי חייבים לתת לאנשים את הזמן, וצריך לתת לאנשים, וגם כשאתה רואה נמצא בחברה לא דתית, או אתה רואה אנשים שעושים, צריך להיות סבלנים. אבל צריך גם לאזן ולדעת שיש פעמים שצריך לקום ולהגיד כאן. כאן אתה כבר מסכן את עם ישראל. וראינו אצל רבותינו, וזה מאוד קשה לדעת מתי לעשות את זה. מתי להיות מוזר, מתי להיות סבלן, ומתי... וראינו גם אצל ציודה זצ"ל, גם אצל רבבום זצ"ל, שהשיקול של הדעת שלהם היה מדויק, מתי להגיד, מתי לא להגיד, מתי לדבר, מתי לא לדבר. היה לו שיקול דעת של אף אחד מאיתנו אין. אני צריך לדעת שבענייני ציבור חייבים את זה. לכן מי שלוקח על עצמו איזשהו תפקיד, רב בית כנסת, משהו לא יהיה, משהו יותר, בטוח שמשהו יותר מרב בית כנסת יש בעולם, אבל אני לוקח על עצמו משהו. צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, בשיקול הדעת, לא רק לדעת מה כתוב בהלכה ולדעת. אומרים שיש בשולחן ערוך חמישי, יש גם בשולחן ערוך שביעי, שמיני כזה. וזה תולי בשיקול הדעת. זה מאוד קשה. אבל אני רוצה לעמוד כאן על נקודה נוספת בביטויים האלה. הנבואה זה לא סיבה לא לדעת הלכה. הנבואה זאת הסיבה לדעת הלכה. אחת מהשמונה וארבעים דרכים שהתורה נקנה בהם זה ענווה. אימה, יראה, וזה הולך שם, אימה, יראה, ענווה, טהרה ואז שמחה. ענווה זה אחד היסודות שלנו, של תורה. הרב זצ"ל לא מביא הרבה גימטריות ורמזים. הרב זצ"ל לא כותב רעיונות בלי רמזים ובלי גימטריות. לפעמים, לפעמים. על ענווה יש לו. ברורות התורה. כמה זה הגימטריה של ענווה? 131. נכון? תדברו אחר כך. 131. נתתי את השיעור הזה, אז אני כבר יודע. 131. עכשיו, קוף למד א', נכון? תוציא את הלמד, אז יש לך קוף א'. נכון? אומר הרב זה רמז. אינו דומה למי שלומד דבר במאה פעמים ללמד דבר 101 פעמים, קוף א' פעמים. וזה נקרא לראות בין העובד השם אשר לא עבדו. זה נקרא עובד השם. אז ענבה, ענבה הוא שורש להיות עובד השם בתורה. יש גם מקום קדימה. כבודו, יש מקום קדימה. בוא, 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 בוא. אם אני יושב קדימה, מה אני אעשה?
בטילל זה פה שעשה כמותם בגלל הנבא.
מה, מה, מה?
בטילל עשה כמותם בגלל הנבא.
הקדימו, כן, הקדימו, כן.
שלחים מהבטרים.
כן, כן, כן. ומה כתוב כאן? ובשחיים לאוף קולס באמת היה ענף. ענוונתנותו של בשחיים ונאוף קולס הקריב את ביתנו, ניתן מרצה, וספרת אחד הלמי, ניתן מרצה. עוד פעם הכל הפוך. זה לא עוד פעם אנחנו רואים אותו דבר. איך שהכל מתהפך? זה חלק מהחורבן. שהכל הפוך. אני מזכיר, במערל, מי שלמד מערל בתפארת, בנתיב התורה, אז אתה מערל, המילה הכי חשובה בעולם הרוחני זה סדר. הדבר הכי מפחיד זה יציאה מהסדר. זה יסוד לפי המערל. וכאן מה יש לנו? הסדר, הכל מתהפך. זה לא רק יציאה מהסדר. אבל תראו כמה זה שייך לסיפור, ומה שאני אגיד זה נורא. ואני אומר את זה שנים, ואני כמיד יש לי צממות שאני אומר את זה. איך כל הסיפור שבא גם זה, איך הוא התחיל להלשין, איך הוא התחיל את הכפרות? בגלל שמה שהוא אומר, אוי ואביאת לי רבונו ולא מחו בה. רבנן יושבו ולא מיכו. רבנן אלו יושבו ולא מיכו, אומר מרשה, אחד הסברים, וזה מסתדר יותר בגמרא, בפשט, זה נכון. זה לא נעים לנו, אבל זה מסתדר יותר. וגם מידת החנופה. אז בגלל מידה רעה של חנופה, רבנן יושבו ונתנו לבזות אדם מישראל. ולכן השתמשו בקדושת ישראל כדי לקטרג על עם ישראל. והשתמשו בקדושת ישראל כדי להחריב את בית המקדש. ושכחו את ההלכה של פיקוח נפש, שיקרה הנפש של אדם מישראל מכל התורה כולה. אז מידתו הטובה של זכריה בן אפקולס, ענוונתנותו, שצריכה להוביל לישועת ים ישראל, החריב את ביתנו, שרפה את היכלנו ובנתנו מארצנו. תראו שכל הסיפור מסודר מדויק, מקרה אחרי מקרה, הכל זה חטיבה אחת. בסדר? בסדר, מובן עד עכשיו? בסדר, יש שאלות? יש מקום קדימה. יש כאן מקום קדימה, בוא בוא בוא. כבוד, כבודו, בבקשה. מי זוכר מחכה לך? בוא. את הגמרא. שדר עליי לנירון קיסר. קיעתי שדה גירה למזרח עד הנפה בירושלים, למערב עד הנפה בירושלים, לעבר רוחות השמיים עד הנפה בירושלים. שלחתם את נירון קיסר, ונירון קיסר עשה קסם, לא משנה איזה קסם הוא עשה, איך זה היה בדיוק, אבל לפי כל התפיסות, לפי כל כוחות התאומה, זה היה ברור שהוא הולך לתחוש את ירושלים ולהחליט אותו. כוחות הטומאה, אומרים שעכשיו זה זמן להתקבר לישראל. נורא מיום. אבל יום קיסר לא מסתפק בזה, המעלה ינוק הפסוק לפסוקה. שזה מקובל, שזה מין גם כמין נבואה, זה קצת יותר, לא קסם, זה קצת נבואה. אומר לו, אתם יודעים מה שהילים אומר, למה זה לא קסם? ישאל ילד, מה יש שואל בחור, או ישיבה או אברך, זה לא היה גם פסוקים. ילד, אפשר לשאול פסוקים. אומרת הגמרא, עכשיו תקשיבו לסיפור. מה פסוק לפסוקה אמר לי, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אמר קודש ביחו באי לחרוב את ביתה, הקדוש ברוך הוא יצא להחריב את ביתו, הוא באי לחפור את ביד יודה, הוא הולך לקנח את ידיו ברוגבה. ערק עזר ניגאי ונפיק מיני רבי. הסיפור הזה מדהים. כלומר, עד נקודה מסוימת אני יכול להבין את הפסיכולוגיה, את הראש של נירון קיסר. אפשר להבין את הראש. הוא רואה שבריחו באי לחרוב את ביתה, ולחבור להיות בהוד האפרה, הוא אומר, מה אני צריך להתעסק עם זה? פורח, פורק. אבל מה שאני לא מבין, למה הוא מתגייר? זה הזמן להתגייר? אבל אתה יודע שעם ישראל הולך עכשיו לסבול. כשבוך הולך להחמיד את ביתו. זה הזמן להתגייר? אומרת הגמרא, זה נפלא. נופת מני רב מאיר. אנחנו לא מבינים למה מתגייר, ועוד הגמרא אומרת לנו, אל תטעו שהיה כאן בדיני שהיום עם הגוי שקור, ספר של גוי. כשהוא יקרה, הוא היה גוי, זה ספר של גוי. הוא אומר, לא! נפלא מאוד, נופת מני רב מאיר. מה עכשיו? בואו נסתכל שוב על הפסוק שכל כך הדהים את נירון קיסר. ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. כן, זה בפסוק ביחזקאל. נתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ועשו באדום כאפי וחמתי וידעו את נקמתי נאום השם. מה שמדהים כאן בפסוק, חוץ מהנקודה שהקדוש ברוך הוא מתנחם באדום, אפשר להבין את זה. אבל מה שמדהים בפסוק, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. עמי ישראל חוטא. מה זה עמי ישראל? עם ישראל חוטא עכשיו כל הזמן, עם ישראל צריך חובה בגלל שהוא חוטא. אז מה פשוט בזה, נתתי את נקמתי בידו ביד עמי ישראל? למה בכלל הקדוש ברוך הוא צריך להתנקם באדום? זה ישראל אשם בזה, אדום לא אשם בזה. הקדוש ברוך הוא רוצה להחמיד את ביתו, נכון, אדום מוכן לעשות את זה, נכון, יש קושיה של הרמב״ם בבחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא גזר, אז למה הם נענשו? יש רמב״ם, יש רמב״ם, בסדר, מבין את זה. אבל מה זה ביד עמי ישראל? זה מה שתפס את נירון קיסר. אומר נירון קיסר, מעבר לנקודה שזה עסק לא כדאי. אבל למה זה לא כדאי? כי נכון, עם ישראל בשפע לדרגה, וצריך להחריב אותו ולהוציא אותו לגלות, הוא נשאר עמו של הקדוש ברוך כמחלוקת רב יהודה ורב מאיר עם 200 נקרים בנים ותאי עבדים, שרב יהודה אומר כשעושים רצונו של מקום נקרים בנים, שאין עושים רצונו של מקום נקראים עבדים. ורב מאיר אומר, ואם כך ובכך, קרויים בדים. נפת מיני רב מאיר. זה מה שגמר אומרת לנו. זה מה שקרץ לי. שוראה עם כל המצבים הנוראים האלו שיש לעם ישראל, נפלים עם הבן. הם נחשבים לעם ישראל, לעמו של הקדוש ברוך הוא. אז נפלים עם הבן. יש להוסיף לזה נקודה נוספת. שהוא המשכיות. עושים שם משהו? מישהו רוצה לשאול משהו? יש לדעתי, אפשר להמשיך כאן את היסוד הזה ועוד. ידוע שרבי יהודה הנשיא, שהוא ערך את המשניות, היו כמה וכמה נוסחאות של מסורת, של התורה שעברה מדור לדור. והכל היה בעל פה. רבי יהודה הנשיא ראה רמב"ם בהקדמה שלו למשניות, הקדמה שלו למשנה תורה, וראה רבי יהודה הנשיא שעם ישראל רוצה צרות גדולות, וזה היה דבר נפלא. כלומר, הוא ראה שעכשיו שקט, אז הוא הבין שמיד אחרי השקט זה יהיה עוד יותר גרוע, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, רומז לו, עכשיו זה הזמן להתחיל להתכונן לגלות עכשיו. הכנה סופנית, ולכן את התורה שבעל פה אי אפשר עדיין כבר להשאיר אותו בעל פה, ולצריך לתמצת את הכל, וזה המשניות. ודרשו מזה אפילו פסוק, עת לעשות להשם יותר תורתך, כי יש כאן שינוי, שזה תורה שבעל פה היא אתר השם המתם, וכאן תורתם את הבן. אומר הרמב"ם, זה כתוב בגמרא, שרבי יהודה הנשיא לקח מכל המסורות, כי היו מסורות, אבל המסורת הייתה שהפי הייתה מוסכמת ומקבלת הרבי יהודה הנשיא בכל מדינו, זה המסורת של רבי עקיבא. ודרך מי הוא קיבל את זה? רב מאיר. ולכן סתם משנה רב מאיר היא. סתם משנה זה רב מאיר. אם אנחנו רואים את המשנה כבעצם תמצית של התורה שבעל פה, אז אנחנו רואים שסתם משנה רב מאיר, שהתמצית של תורה שבעל פה, היסוד של תורה שבעל פה, הוא בא על ידי רב מאיר. למה דווקא רב מאיר? לפי מה שאנחנו מבינים וראינו את כל זה עכשיו בעגל הזה של החורבן, הדברים מקבלים הבנה. למה דווקא רב מאיר? בגלל שרב מאיר הוא זה שאומר, בין כך ובין כך קרויים בנים. הוא חודר לעומק תחושת ישראל. הוא אומר שאפילו בזמן שעם ישראל חוטא, מגיע לשפל הדרגה של חורבן בית המקדש, גם אז בעם ישראל יש עניין מיוחד שבין כך ובין כך קרויים בנים. מכיוון שרב מאיר חדר לעומק קדושת ישראל, לכן רב מאיר זכה שסתם משנה רב מאיר. נמצא אם כן שלפי מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, כל הסדר שראינו כאן בעמוד הזה, שהספקנו, בהגלטה של קמצא ובר קמצא, אז אנחנו רואים שהמציאות כל הכל הסתובב בעצם מסביב לציר, בשני צירים, מה שאומרים זה בזה. הציר של הכרה בקדושת ישראל, הציר של תיקון המידות. ואלו שני צירים שהם עומדים ביסוד הסיפור של החורבן. והכרה בקדושת ישראל לא כדבר ארטילאי או דבר מופשט וסמושטת, אלא מעשית. מעשית לכל אדם ואדם מישראל, אפילו שמי עליך, כאילו אדם שלא משנה מי הוא יהיה ומה הוא יהיה, יש כאן יסוד של אהבת ישראל שחייבים אותו להכיר בקדושת ישראל שיש בו. וזה לדעתי הרבה מוסר והרבה יראת שמיים אדם יכול לקבל מהאמון הזה, מההתבוננות והתפיסה הזאת. אני אסיים את הדברים שלי, ורגע רוצה להגיע כבר באמת. סליחה של אחד. כן? והישיבה. כן? לא, עכשיו עוד רגע, אני אתקשר לך עוד כמה דקות. סליחה. חשבתי שאני רוצה להוסיף עוד סליחה. אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. יש כאן עוד המשך כל הדף הזה, הדף של הקופה, אני אשכח. אני רוצה לעמוד על נקודה אחת, על הסיפור של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא קרא לאבסיר ואמר לו מה יהיה וכולו. הנה, אבא סיקרו שביליון את ירושלים ברחתי רבי יוחנן בן זכאי וכולו. ואז אמר מספרת שהוא נתן לו עיצה שהוא יעשה את עצמו חולה, נכון? זה, אז הוא עושה עצמו חולה והתלמידים לקחו אותו, ואז הגיעו לשער של העיר ורצו לתקור אותו, החיילים רצו לתקור את רבי יוחנן בן זכאי. אולי הוא לא מת לגמרי, אולי נשאר פה יש רב, יכול להיות שאולי לא מת לגמרי, בוא תן לו לתקור אותו. זה פשוט נורא, נעמוד לזה עוד פעם. אז הם עברו, יעברו רבא תחת החוק. אז הוא אומר, נדחוף אותו. אמרו, לא, יעברו רבא נעמד לחוק. אז נתנו להם לצאת. פה תחולה. סיפר לי פעם הרב, שזה איזה צד, שהיה רבא של נדחה עשייה. הוא עמד בישיבה, לא כאן. וזה היה. עמד אצל הרב של צד. כשהוא הגיע לארץ ישראל הוא בא מפולין ונסע דרך אודסה. אודסה העיר הנמל, משם נסעו לארץ. הוא נכנס להתפלל מנחה בשטיבו של צ'ורטקוב. צ'ורטקוב זה רוז'י. ראה אותו איזה אחד זקן נזיק נחסידים שם, ואמר לו, יום גמר, אדם צעיר, מה אתה עושה? לאן אתה הולך? הוא אומר, אני נוסע לארץ ישראל. אז הוא אמר לו כך, תדע לך, מקובלנו, אני חושב משהו כמה ברגליו שהוא אמר את זה, מקובלנו מפי האדמו"ר הזקן, זאת אומרת רבי סון מרושלים, שאני בריוני החריבו את ירושלים את ארץ ישראל, ובניין בית המקדש יהיה עוד פעם על ידי אני בריוני, הבניין של הארץ מחדש יהיה עוד פעם על ידי אני בריוני. אז אני בריוני, אני בריוני, בואו נסתכל עכשיו ונראה מה שקרה. מביאים את רבי יוחנן בן זכאי, הם רוצים לתקור, רבי יוחנן בן זכאי, רוצים לתקור אותם. אז מה הוא אומר, מה הם אומרים? באי למתקרי, ברמחים, שם המערים הוא, גוף קדוש, גוף מת, אפילו חי. לתקור אותו ברמחים שמר רבי יוחנן בן זכאי חי. אמר לו אבא סיקרו, יאמרו הרוימים עליהם אפילו רבם דחר דקר. ואז באו למתחתה אולי יצד, אז גם כן יאמרו רבם דחר. כלומר, אין להם שום כבוד, אין להם שום כבוד לתורה, אין להם שום כבוד ליראת שמיים, אין להם שום כבוד בעולם למשהו מת, נפטר, זה ציר כל כך בעולם הרוחני שלנו, נפטר, זה וכזה ניגשים למת וכזה יראת כבוד. טיפ קדוש, פעם אתם לא יודעים את זה, אבל פעם רבנים בחלק מהכתב רבנות שלהם, אז היו מקומות שהכתב רבנות של הרב כלל כמה כיבודים הוא מקבל, שהוא חייב לקבל את הכיבודים האלו, שהוא יסד וכך וכך פעמים יקבל את העליות האלו, ובכל חודש, אני הייתי כתב רבנות כזה, לא שני, אבל היה, בכל חודש המת הראשון, הרב זכאי להוריד אותו לתוך הקבר. זה חלק מהכיבודים של הרב. כלומר, זה ביהדות, זה תמיד היה נשאר כזה דבר גדול. אז תראו מה שהם הולכים לעשות. מושחתים. אבל מה הדבר אחד? הגויים ידברו על עם ישראל? זה לא. זה לא. כבוד ישראל באומות? על זה לא נבקר. זה לא יכול להיות. מה הרבי בביסון מלוז'ין? בביסון מלוז'ין אמר שאתם מחכים לגבול כדי שהכבוד זה לא, זה לא בדרך הטבע. ומה שמשה רבינו לא רצה ללכת למצרים, זה בגלל שהוא ידע שהקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל בניסים. הוא אמר זה לא כדאי. בגלל שאז עוד פעם יצאו אותו. צריך שיהיה גאולה בדרך הטבע, כך אמר בביסון מלוז'ין. רק אז הגאולה תהיה שלמה וסופית. רבי יעקב משה זצ"ל כותב בפרשת שלח לך במימרון, רבי יעקב משה אומר שחייב להיות מציאות שהגויים יקימו את עם ישראל בארץ ישראל. זה חייב להיות. כלומר, לא זה שקורש עשה חושבים בתחושה האלה, זה צד בכיוון הנכון, שהגויים ייתנו לנו להיכנס לארץ ישראל, שהגויים יקימו את אז תהיה גאולה שלך, אז זה יהיה גאולה, אבל זה תהיה גאולה שלך. זה דרך כלל, כי הגויים גם צריכים לעשות. זה תפיסה, אבל הכל פנים, אמר רבי שלמה מלוז'ין, אני בריוני ממנו שהחריבו את ארץ ישראל. אני בריוני. אותם תפיסות. לא אמרת מילים, אבל אנחנו לומדים את זה. אם גם נבנו את ארץ ישראל. אם נגיד אותי.
Yeah, I feel like that. כל מה שאני יודע.
מי שמשפיע לא מתפתח.